שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. אחרי שנפרדנו אתמול מדיני קידוש לבנה, היום אנחנו מתחילים לעסוק במצוות תקיעת שופר בראש השנה, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון והמרכזי נראה האם מותר לתקוע בקרן של פרה, בחלק השני, אגב החלק הראשון, נראה דיון לשוני על מילים שונות והמשמעות שלהם. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מאיזה חיה אפשר לעשות את השופר? אז קודם כל נקדים שמקרן של איל ודאי שאפשר. איך לומדים את זה? אז לגבי שנת היובל כתוב, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. והגמרה לומדת שהמילה שופר זה של איל, כי כתוב לגבי מעמד הר סיני, במשוך היובל, הם היעלו בהר, והגמרה מבינה שיובל זה איל, ובהמשך כתוב, והי כל השופר הולך וחזק מאוד. כלומר, הקרן של היובל, כלומר של איל, נקרא שופר. אז לגבי שנת היובל, אנחנו יודעים שצריך שופר של איל. מה לגבי ראש השנה? אז בדף למד דלת לומדים את ראש השנה מיום כיפור של יובל, אז גם בראש השנה צריך שופר של איל. אז זה לגבי איל, ורשי מוסיף גם יעל, זה ברור. מה שלא ברור זה לגבי קרן של פרה, ובזה יש מחלוקת במשנה. תנא קמא אומר שלא, רבי יוסי אומר שכן. מה נקודת המחלוקת? אז הגמרא והמשנה מביאות שלושה טעמים לדעת רבנן שאומרים שלא, ובמה רבי יוסי חולק ואומר שכן, נראה אותם קודם בקצרה, ואחרי זה נאריך בכל אחד מהם. אז בקצרה, הטעם הראשון זה שלפי רבנן אי אפשר בקרן של פרה, כי בניגוד לשאר הקרניים שבפסוקים נקראים גם קרן וגם שופר, קרן של פרה נקראת רק קרן ולא שופר, לכן לפי רבנן אי אפשר, זה טעם אחד. טעם שני זה מהעיקרון של אין קטגור נעשה סנגור, וכיוון שחטאנו בחטא העגל, אז לא הגיוני להשתמש בעגל בשביל לחפר עלינו בראש השנה. וטעם שלישי, שאם נסתכל טוב על הקרן של פרה, זה נראה כמו כמה קרניים, כי כל שנה היא מתארכת בעוד טבת, וזה נראה כאילו שזה נפרד, והתורה אמרה, ועברת שופר, ולא כמה שופרות, לכן לא בקרן של פרה. אז שוב, שלושת הטעמים בקצרה, או כי זה נקרא רק קרן ולא גם שופר, או כי אין קטגור נעשה סנגור, או כי צריך שופר אחד ולא שופר שנראה כמו כמה. זה בקצרה, עכשיו נאריך בכל אחד. אז כאמור, הטעם הראשון, זה כתוב כבר במשנה, זה שרבנן אומרים שהקרן של פרה לא נקראת שופר, היא נקראת רק קרן, כמו שכתוב לגבי יוסף, בחור שורו הדר לו, וקרני רם קרניו, קרניים. עכשיו, על זה עונה רבי יוסי, נכון, אבל גם כל השופרות נקראים קרניים, כמו שכתוב ביושע בכיבוש יריחו, והיה במשוך בקרן היובל, כשיובל כאמור זה איל, כשמחם את כל השופר יריעו וכו'. אז תורה שגם לשופר של היובל, כלומר של איל, קוראים קרן, אבל עונים רבנן, נכון, באמת השופר של איל נקרא גם קרן, אבל הקרן של פרה נקראת רק קרן ולא גם שופר, ולכן אי אפשר להשתמש בה. זאת הטענה של רבנן, ומה רבי יוסי עונה? הוא מביא דרשה שלפיה גם הקרן של פרה נקראת גם שופר. מאיפה? בתהילים סמכתת כתוב לגבי התפילה שהיא ותיטב להשם מישור פר מקרין. מה זה מישור פר מקרין? היה מספיק לכתוב מישור מקרין, אלא זה בא לדרוש שור פר זה נוטריקון של שופר. כלומר, הקרן של אותו שור פר הוא גם שופר. זאת הדרשה של רבי יוסי שגם הקרן של פרה נקראת שופר. לעומת זאת רבנן אומרים שמכאן אנחנו לא דורשים שזה נקרא שופר, מהפסוק הזה דורשים משהו אחר, שהתפילה היא טובה אפילו יותר משור שנולד כבר בגודל של פר, כלומר כבר בגודל של 3 שנים, שזה בעצם מתייחס לשור שנברא בבריאת העולם, שהוא נברא כבר כשהוא היה גדול, התפילה טובה אפילו יותר ממנו. בכל אופן, אתה לא יכול ללמוד מכאן שהקרן של פרה נקראת גם שופר. עד כאן לגבי הטעם הראשון, רבנן אומרים שקרן של פרה נקראת רק קרן ולא גם שופר, ולכן זה לא טוב. רבי יוסי אומר, לא נכון, זה נקרא גם שופר, הוא דורש את זה מבתיתיו להשם משור פר, ורבנן לא מקבלים את הדרשה הזאת. עד כאן הטעם הראשון. הטעם השני לרבנן שאומרים שקרן של פרה לא, אומר אולה, זה מצד העיקרון של רב חיסטה שאין קטגור נעשה סנגור, ולכן כיוון שחטאנו בחטא עגל, אי אפשר לתקוע בשופר של פרה. עכשיו בוא נדייק קצת יותר בעיקרון הזה של אין קטגור נעשה סנגור. רב חיסטה אמר את זה לגבי זה שהכהן לא נכנס לקודש הקודשים בבגדי זהב, כי הרי הם חטאו בזהב בחטא עגל, ומזה הוא מוציא את העיקרון שהוא לא יתנאה בפנים בדבר שבו הוא חטא, והשופר לפי התוספות גם כן נחשב כדבר שבו אנחנו מנסים להתנאות בפני השם, וכיוון שזה בא להעלות את זיכרוננו לפני השם, גם זה נחשב בפנים, ולכן זה אסור. עכשיו רק נעיר בסוגריים, הגמרא מביאה רשימה של 4 דברים שהם כן מותרים, והיא מסבירה למה אצלם לא שייך העיקרון של אין קטגור נעשה סנגור. אז דבר אחד זה שמכניסים את הדם של הפר לקודש הקודשים, והרי בפר חטאנו בחטא העגל, עונה הגמרא, כיוון שזה רק הדם ולא משהו מהגוף עצמו, זה נחשב שינוי ואין כאן בעיה של קטרוג. דבר שני, זה איך אפשר להכניס ארון ופרוכת מזהב לקודש הקודשים. עונה הגמרא, הבעיה זה רק שבן אדם נכנס עם זה, אבל עצם הכלי שנמצא שם זה לא בעיה. דבר שלישי זה לגבי כלי הקטורת שמכניסים, שזה מזהב, וזה כבר כן בן אדם נכנס בשביל להקריב, על זה עונה הגמרא, זה שהוא נכנס להקריב זה עדיין לא בעיה, הבעיה היא כשנכנסים עם זה בשביל להתנאות בזה, כמו בבגדים וכמו בשופר שהזכרנו. ודבר רביעי שהוא כבר ברור, למה הכהן כן לובש בגדי זהב בכלל במקדש, ועונים על זה, הבעיה היא רק בפנים, בקודש הקודשים, אבל בשאר המקדש אין בעיה של אין קטגור, נעשה סניגור. בכל אופן עד כאן הסברה של רבנן, למה לא בשופר של פרה? עכשיו מה רבי יוסי יענה על זה? הוא יאמר שהשופר לא נחשב בפנים, ממילא אין כאן בעיה. זה היה הטעם השני. הטעם השלישי והאחרון זה של הבעיה, שהוא אומר שכתוב ועברת שופר, וכאמור שופר אחד ולא שניים, ואילו של פרה נראה כשניים. ומה רבי יוסי יענה על זה? הוא יאמר, נכון זה נראה כמו שניים, אבל כיוון שזה מחובר זה נחשב אחד, ולכן אין כאן בעיה. אז עד כאן שלושת הטעמים ללמה רבנן אוסרים, ולמה רבי יוסי מתיר. עוד פעם בקצרה, או כי קרן של פרה נקראת רק קרן ולא שופר, או מצד אין קטגור נעשה סנגור, או כי צריך שופר אחד ולא שופר שנראה כמו שניים. עד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור זה 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה דיון לשוני. הזכרנו מקודם את הפסוק ביהושע, והיה במשוך בקרן היובל כשמחם את כל השופר, ואמרנו שמדובר בקרן של איל, כי יובל זה איל. ועכשיו שואלת הגמרא, מאיפה לנו שיובל זה איל? אז על זה הגמרא מביאה ברייתא, ששם רבי עקיבא מספר שבמקום שנקרא ערביה, באמת קוראים לאיל יובלה. אז מכאן שיובל יכול להיות איל. עכשיו אנחנו לומדים מכאן עיקרון לשוני, שאפשר להבין כל מיני מילים בתורה לפי המשמעות של אותם מילים בשפות וארצות אחרות לגמרי. כלומר, אפילו שבעברית אין שום זכר לזה שיובל זה איל, בכל זאת, כיוון שבאיזשהו מקום אחר בעולם כן קוראים לאיל יובל, אז כנראה שאיפשהו בעבר, גם בעברית היו קוראים לאיל יובל, ופשוט בעברית זה נשכח, ובמקום אחר בעולם זה נשאר באיזושהי צורה. אז זה מלמד אותנו להתייחס ברצינות לשפות או לדיבור שיש במקומות אחרים ורחוקים, או גם לדיבור ברחוב, כי גם לזה יכול להיות שורש בעברית, ולפעמים זה אפילו יעזור לנו להבין הלכות שונות או פסוקים שונים. עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה באמת אוסף של דוגמאות כאלה, נחלק אותם לשניים. 6 דוגמאות ראשונות זה מילים שונות מרחבי העולם שיש להם שורש בעברית. 2 המילים הראשונות זה רבי עקיבא מביא, וזה שבארץ גליה קוראים לנידה גלמודה, ויש לזה שורש בעברית כי זה נוטריקון של גמולה דה מבעלה. ודבר שני, באפריקה קוראים למעה קסיטה, וזה עוזר לנו להבין את מה שכתוב בפרשת וישלח, שיעקב קנה שטח בשכם במאה קסיטה, כלומר 100 מאות. דוגמה שלישית זה של רבי, שבקרחי הים קוראים למחירה קירה, כלומר פשוט משמיטים את המם, ואז אפשר להבין את הפסוק שיעקב מבקש יוסף שיקבור אותו בקברי אשר קריתי לי. אז קריתי זה מלשון לחפור בור, אבל עכשיו אנחנו רואים שזה גם מלשון קניין, כי הוא קנה את החלק שלו שם מעשיו. שתי הדוגמאות הבאות זה של ריש לקי, שבמקום שנקרא כן ישראיה, לקלה קוראים נינפי, שהערוך מפרש שזה בלשון יוונית כמו המילה נימפה, שזה בעצם סוג של אישה צעירה, וגם לזה שורש בעברית מהפסוק יפה נוף מסוס כל הארץ. ולתרנגול היו קוראים שם סחבי, וגם לזה שורש בעברית, או מי נתן שכבי בינה, כמו שאנחנו מברכים היום בברכות השחר. ודוגמה שישית, לוי הגיע למקום שבו הגיע אליו איש ואמר לו קבען פלוני, ולוי לא הבין למה הוא מתכוון, ואז הסבירו לו שהכוונה היא שפלוני גזל אותו, והשורש של זה בעברית זה במלאכי בנבואה על זה שעם ישראל לא נותנים את המעשרות, היקבע אדם אלוקים כי אתם קובעים אותי ואמרתם במה קבענוך, והשם עונה המעשר והתרומה. כלומר, אתם לא נותנים מעשר ותרומה, אתם כאילו גוזלים את השם, אז יוצא שלקבוע זה מלשון נגזול. זו דוגמה שישית, ועד כאן הקבוצה הראשונה של מילים ברחבי העולם שיש להם שורש בעברית, ולפעמים זה גם עוזר להבין פסוקים כמו מאקסיטה ואשר קריתי לי. עד כאן הקבוצה הראשונה כאמור. הקבוצה השנייה זה שהגמרא מביאה 5 מילים מהתורה ומהמשנה שחכמים לא הבינו אותם, עד שהם שמעו את אותה מילה בסתם שפה מדוברת, ומתוך זה הם הבינו מה הכוונה. ב4 דוגמאות הראשונות אותה שפה מדוברת הייתה מהאמה של רבי, בדוגמה החמישית זה מאיזה ישמעאלי אחד. אז הדוגמה הראשונה זה משנה במסכת מגילה, שאם קרא את המגילה לסירוגין יצא, הם לא ידעו מה זה המילה לסירוגין, עד שהם שמעו את האמה של רבי שכשהחכמים נכנסו לא בבת אחת, אלא כל פעם כמה ואז הפסקה ועוד כמה, והיא אמרה להם למה אתם נכנסים לסירוגין, אז הבינו שלסירוגין זה הפסקות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה שביום יש ברייתא ששבעה ימים לפני יום כיפור, הכהן הגדול לא אוכל חלוגלוגות, כי זה יכול להביא לטומאה, והם לא ידעו מה זה חלוגלוגות, עד שהם שמעו את האמה של רבי שראתה מישהו מפזר ירקות, והיא אמרה לו למה אתה מפזר חלוגלוגות, אז עכשיו הם הבינו שזה חלוגלוגות. דוגמה שלישית, כתוב במשלי סלסלה ותרוממקה, זה מדבר על התורה, ולא הבינו מה זה סלסלה, עד שהם שמעו את טעמה של רבי שראתה מישהו שכל הזמן מסובב ומשחק בשיער שלו בשביל לעשות לו טלטלים, אז היא אמרה לו, עד מתי אתה מסלסל בשיערך? אז הם הבינו שלסלסל, הכוונה היא להפך במשהו. כלומר, ככל שתהפך בתורה ותלמד אותה, היא תרומם אותך, ובאמת זה המקור למילה סליל של היום. ודוגמה רביעית, כתוב בישעיהו י' ותתאיה במטתי השמד, והם לא ידעו מה זה בכלל מטתי, עד שהם שמעו את טעמה של רבי שאמרה לחברה שלה לקחת מטתי ולטטא את הבית. אז הם הבינו שהכוונה של הפסוק זה שהשם ישמיד אותם כמו שמטטים את הבית, ובאמת עד היום אנחנו קוראים למטתי מטתי. אלה ארבע דוגמאות עם האמה של רבי. ודוגמה חמישית דומה, כתוב בתהילים נון ה' השלך על השם יאהבך, ולא הבינו מה זה יאהבך עד שרבא בר בר חנה שמע מאיזה ישמעאלי אחד שהוא אמר, תן לי את המסע שלך, כלומר את מה שאתה מחזיק, ובמקום לומר מסע הוא אמר יאהבך. אז מכאן שיאהבך זה מסע, אז השלך על השם את המסע שלך במקום לדאוג בעצמך, ואז הוא יקלקל לך, השם כבר ידאג לך. זאת הקבוצה השנייה של דוגמאות, ועד כאן החלק השני של השיעור, איך שאפשר ללמוד ממילים שונות בעולם ומשפה מדוברת ברחוב בשביל להבין מילים, משניות או פסוקים בתורה. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו האם קרן של פרה הקשרה לשופר, תנקמה אמר שלא, רבי יוסי אמר שכן. הבאנו שלושה טעמים לתנקמה, טעם אחד כי קרן של פרה נקראת רק קרן ולא גם שופר, טעם שני כי אין קטגור נעשה סנגור, וטעם שלישי כתוב ועברת שופר וקרן של שופר נראית כמו שניים. זה היה בחלק הראשון. תוך כדי החלק הראשון הזכרנו את הפסוק והיה במשוך בקרן היובל, ואמרנו שהכוונה היא לשופר של איל, כי יובל זה איל, ושאלנו מה המקור לזה שיובל זה איל. אז רבי עקיבא אמר שהוא שמע את זה בערביה, שכך הם קוראים לאיל. ואגב זה ראינו עוד אוסף של מילים שאותם למדנו ממקומות שונים בעולם ומשפה מדוברת ברחוב, שראינו שיש להם שורש בעברית ובתורה, ולפעמים הם גם עוזרים לנו להבין פסוקים ומשניות. כל טוב.